קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, יום אחרון של שידורינו השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב איתמר אלדר, שיעור בסיפורי רב נחמן.
שלום לכולם וחג חנוכה שמח. בפעם הקודמת סיימנו לעסוק במעשה מעבידת בת מלך. עתה נעשה את נחתה קלה מסיפורי מעשיות. בשל חג החנוכה, ונלמד סיפור שמופיע בספר אחר, חיי מוהר"ן, ספר שכתב רבי נתן, ספר שבו רבי נתן מתעד את חייו של רבי נחמן, דרך סיפורים, דרך אנקדוטות, ובין השאר בספר הזה גם מביא רבי נתן סיפורים, מעשיות, חלומות שרבי נחמן סיפר. בדרך כלל כשהוא מביא אותם, הוא מתאר בתחילה את התאריך שבו רבי נחמן סיפר את אותו סיפור או את אותו חלום, ואז הוא מצטט את החלום או את הסיפור או את המשל כלשונו. הפעם נלמד מעשייה שנקראת האורח, תכף נראה את הקשר שלה לחנוכה, שאותה רבי נתן מספר, שרבי נחמן כאמור אמר אותה בסיטואציה מסוימת. כאמור זה נמצא בספר חיי מוהר"ן, פסקה פי ה', למי שיכול למצוא את הספר ולראות את הדברים. מי שאין לפניו את הספר יוכל לשלוח בקשה במייל לאתר של ישיבת הר עציון, ה-VBM, ונשתדל לשלוח לו במייל את הטקסט עצמו למי שיהיה מעוניין. אם כן, כאמור בחיי מוהר"ן פסקה פי ה', כך מתאר רבי נתן. תף קוף סמך ת' א' דחנוכה, אחר הדלקת נר חנוכה בלילה, אורח נכנס לבעל הבית. ושאל לבעל הבית, מאין פרנסתך? והשיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. ושאל לו, מה אתה לומד? והשיב לו, והיו משיחים יחד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד, איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה. אמר לו האורח, אני אלמד עמך. ותמה הבעל הבית, והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם כלל? אך חזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. אך תכף נתחזק האמונה אצלו להאמין בו, והתחיל תכף לקוראו רבי. ואמר לו, קודם כל אני מבקש ללמוד מכם. איך להתנהג בכבודכם? ואין צריך לומר שאפגום ממש בכבודכם חס ושלום. רק אף על פי כן, בן אדם קשה לו להיזהר לגמרי כראוי. על כן אני רוצה שתלמדוני איך לנהוג בכבודכם. והשיב לו, כעת אין לי פנאי. בעת אחר אבוא אצלך, ולמדך זאת. וכעת אני צריך ללך מכאן. ואמר לו, גם על זה אני צריך ללמוד מכם. כמה אני צריך ללוות אתכם? ואמר לו, עד אחר הפתח. והתחיל לחשוב, איך אצא עמו? כי כעת אני עמו בין הבריות? ואם אצא עמו לבדו, מי יודע מי הוא? ושאל לו ואמר לו, יש לי פחד לצאת עמכם. השיב לו, אם אני יכול כזאת ללמוד עמך, גם אתה אם ארצה לעשות לך איזה דבר, מי ימחה בידי? ויצא עמו מן הפתח. הסיפור ממשיך, אבל לעת עתה נעצור פה, כיוון שאני מניח שלחלק מן המאזינים לסיפור הזה אין את הטקסט, אז אני אחזור על כל פסקה קטנה שאותה אנחנו נסביר. ונתחיל בכותרת, תף קוף סמך ת' א' דחנוכה אחר הדלקת נר חנוכה בלילה. כפי שאמרתי, זהו דבר אופייני לרבי נתן, שלפני שהוא מספר את הסיפור, את המשל, את החלום שרבי נחמן אמר, הוא מצטט את התאריך בכותרת, מתי נאמר הסיפור הזה, מתי רבי נחמן סיפורו. אלא שכאן יש לנו בעיה. הכותרת היא תף קוף סמך ת' א' דחנוכה. יום ראשון, נר ראשון של חנוכה. מיד אחר כך כתוב, אחר הדלקת נר חנוכה בלילה. ואז כתוב, אורח נכנס לבעל הבית וכו'. ישנן שתי אפשרויות לקרוא את הכותרת הזאת. אפשר לומר שהכותרת נגמרת אחרי תף קוף סמך ת' א' דחנוכה. וממילא המשפט הבא אחר הדלקת נר חנוכה בלילה, זה כבר חלק מן הסיפור עצמו. זה כבר חלק מן התיאור של רבי נחמן עצמו, שמתאר מתי התרחשה העלילה הזאת, מתי התרחשה הסיטואציה. הסיטואציה התרחשה אחר הדלקת נר חנוכה בלילה. אז אותו אורח נכנס לבעל הבית. ואז כמובן, ברור למה רבי נחמן בוחר לספר את הסיפור הזה בליל א' דחנוכה. מפני שבאותה שנה, תף קוף סמך ת' א' דחנוכה, רבי נחמן רוצה לתאר סיפור שזמנו, זמן התרחשותה, הוא אחר הדלקת נר חנוכה בלילה. ואז כמובן, יש עבודה משמעותית לנסות לברר איך הסיפור הזה קשור ספציפית, למה הוא מתרחש דווקא בזמן הזה. מדוע הדלקת נר חנוכה קשורה לאותו סיפור עצמו. האפשרות השנייה זה לראות את המשפט הזה עצמו כחלק מן הכותרת, מתי סיפר רבי נחמן את הסיפור הזה. הסיפור מתחיל באורח נכנס לבעל הבית. הכותרת היא תף קוף סמך ת' אותה שנה, א' דחנוכה, אחר הדלקת נר חנוכה בלילה. אז באותה שנה, שאגב היא שנתיים לפני פטירתו של רבי נחמן, סיפר רבי נחמן את הסיפור שמתחיל באורח נכנס לבעל הבית. אז ממילא, הזיקה בין נר חנוכה לבין הסיפור עצמו, היא לא זיקה שהיא בתוך הסיפור עצמו, אלא היא זיקה בין הסיפור לבין התאריך שרבי נחמן בוחר לספר אותו, שהוא אחר הדלקת נר חנוכה באלף דחנוכה. עדיין חובה עלינו גם אז לנסות לברר את הזיקה, מדוע רבי נחמן בוחר אז לספר את הסיפור, ומה הזיקה של הסיפור הזה להדלקת נר חנוכה. אבל כמובן הזיקה היא קצת פחות משמעותית, אם אנחנו אומרים שאחר הדלקת נר חנוכה זה הזמן שרבי נחמן סיפר, ולא הזמן שבו הסיפור עצמו הזה מתרחש. הדברים הללו חשובים להמשך. בכל מקרה אנחנו עוברים למשפט הראשון. אורח נכנס לבעל הבית. וצריך לשים לב למשפט הזה. קודם כל, באופן שבו רבי נחמן בוחר לתאר את שתי הדמויות, אורח ובעל הבית. היה אפשר לתאר אותם אחרת. איש אחד נכנס לביתו של איש אחר. אדם אחד נכנס לביתו של אדם אחר. רבי נחמן קובע ומאפיין את שתי הדמויות הללו. ועל ידי כך הוא בעצם גם קובע את תוכנו של הסיפור. יש לנו פה אורח ויש לנו פה בעל הבית. הסיפור הוא מתרחש שמתרחש בין אורח לבין בעל הבית. זוהי הדינמיקה. זה הכותרת, זו קריאת הכיוון של הסיפור. אורח ובעל הבית. כמובן שהקשר לחנוכה כאן כבר מבצבץ לראשונה. בעל הבית הוא דמות מאוד דומיננטית בהקשר של הלכות חנוכה. נר יישוב איתו, בעל הבית מדליק. במובן הזה החנוכיה אולי מונחת, ההלכה של היותה של החנוכיה בפתח כלפי חוץ, אולי החנוכיה במובן הזה מניחה בעצם את הגבול בין בעל הבית לבין האורח. החנוכיה נמצאת בפנים, אך פניה אל החוץ. החנוכיה דולקת כל זמן שלא קלטה רגל מן השוק. פרסום הנס, עניינו של חג החנוכה, עניינה של החנוכיה, זה לפנות כלפי חוץ מצד אחד. אבל מצד שני, נר יישוב ביתו. מצד שני, החנוכיה היא בבית. הרבה הלכות של חג החנוכה והרבה מחלוקות של חג החנוכה. הדלקה עושה מצווה, הנחה עושה מצווה, כפתה זקוק לה, כפתה אין זקוק לה, המיקום של החנוכיה. כל ההלכות הללו מתקשרות באופן ישיר לשאלת החנוכה שבין הפנים לבין החוץ, בין בעל הבית ובין האורח. ואם כן, אחר הדלקת נר חנוכה, בין אם זה חלק מן הסיפור ובין אם זה זמן אמירת התורה, הוא בעצם הרקע, הוא בעצם ההזמנה לעסוק בשאלת האורח ובעל הבית. ובמובן הזה הקשר לחנוכה כבר מתבקש. המשפט הזה הראשון, אורח נכנס לבעל הבית, הוא משפט שמעבר לקריאת הכיוון, הוא גם אומר דבר נוסף. בייחוד אם נאמר שזה המשפט הראשון של הסיפור, שהקודם, אחר הדלקת נר חנוכה, היה כותרת, וכך פותח רבי נחמן את הסיפור. אורח נכנס לבעל הבית. אין פה הזמנה, אין פה בקשה, אין פה דפיקה בדלת. יש כאן התפרצות, יש פה השתלטות. אורח נכנס לבעל הבית. אתה לא דופק, אתה לא שואל, מישהו הזמין אותך? מה זה האורח הזה שישר נכנס לבעל הבית? ככה רבי נחמן מתאר את תחילת הסיפור. כמובן במובן מסוים, החיבור לחנוכה שוב דומיננטי, כלומר, החנוכיה אולי היא ההזמנה. הנחה, הפנייה של בעל הבית כלפי החוץ, על ידי הדלקת נרות חנוכה על עדן החלון או בפתח הבית, היא מעין הזמנה לאורח להיכנס. אבל האורח נכנס, הוא ישר נכנס פנימה. גם צריך לשים לב איך התיאור כאן, אורח נכנס לבעל הבית, לא אל הבית, לא לביתו של בעל הבית. אורח נכנס לבעל הבית. אפשר לומר שיש פה אפילו איזה מין כניסה של האורח פנימה, אל תוך בעל הבית. אולי יש פה איזה סוג של שיח פנימי, שעוד בהמשך אנחנו נצטרך לראות אותו. אותו אורח הוא בתוך בעל הבית עצמו. בעל הבית עצמו, יש בתוכו גם אורח. יכול להיות שיתפתח פה שיח פנימי, בין שתי דמויות פנימיות שנמצאות בתוך האדם. יש באדם אורח ויש באדם בעל הבית. ופתאום אורח נכנס לתוכו. ופתאום האורח שבתוכו הופך להיות הדומיננטי. ואולי שוב, דווקא הפנייה של האדם כלפי חוץ, דווקא המקום שבו הוא מניח את החנוכיה כלפי חוץ, הוא פתאום מתקשר עם הסביבה, פתאום חשוב לו לעשות פעולה שהיא בתוך ביתו, אבל היא מיועדת לסביבה, יכול להיות שדווקא הפנייה הזאת חושפת, מעוררת את האורח הזה, כמו איזה דיבוק שנכנס לאדם, כך האורח הזה נכנס לבעל הבית. נעבור להמשך. ושאל לבעל הבית, מאין פרנסתך? והשיב לו, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. האורח ישר מתקיף את בעל הבית בשאלות. ומה הוא שואל אותו? שאלה ראשונה, מניין פרנסתך? מאין פרנסתך? במידה רבה זוהי שאלת החיים. פעמים רבות שאנחנו נפגשים עם מישהו במפגש של היכרות, זה השאלה שתישאל. במה אתה עוסק? מה אתה עובד? ממה אתה מתפרנס? זוהי שאלת החיים. שאלת החיים במידה מסוימת, ואולי למורת רוחו של רבי נחמן, כמו שנראה בהמשך, היא השאלה, במה אתה עוסק? מה אתה מתפרנס? ככה מכירים בן אדם. במה הוא עובד? זו השאלה הראשונה. ואולי על זה ימחה תכף רבי נחמן. התשובה של בעל הבית לשאלה הזאת, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. צריך לשים לב למשמעותה של התשובה הזאת. נדמה שהמשמעות, הפשר של האמירה הזאת, זה בעצם לומר, תשמע, אין לי פרנסה קבועה, אין לי איזושהי עבודה קבועה שאני עובד בה, רק מחייתי מן העולם, פירושו של דבר, מה זה מחייתי? זה כמה שאני זקוק. אין לי עבודה קבועה, אין לי תלוש קבוע. מה אני עושה? אני יוצא החוצה. אני יודע שאני צריך כך וכך כסף בשביל לאכול, כך וכך כסף בשביל לשתות, כך וכך כסף בשביל בגדים, בשביל לחיות, זוהי מחייתי. אני יוצא ואני מתפרנס מכאן ומשם, עובד. הדבר הזה מזכיר, יש תיאור דומה בסיפור אחר של רבי נחמן, מעשה מביטחון. גם שם יש תיאור של אדם שעובד כל יום כדי מחייתו. ובמה הוא עובד? הוא מתקן דברים. הוא הולך מפה, הולך משם, אין לו עבודה קבועה. ונדמה שזו התשובה של בעל הבית, אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. אבל צריך לשים לב לדבר נוסף. אם זה מה שבעל הבית רוצה לומר, היה יכול לומר, אין לי פרנסה קבועה, אני עובד למחייתי. אבל בעל הבית מכניס פה שני מושגים נוספים שמתעמתים זה עם זה. אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם. ניחא מן העולם, אבל מה זה אין לי פרנסה קבועה בביתי? מה זאת אומרת בביתי? מה הוא רוצה לומר? שהוא לא עובד בבית שלו? מה זה אין לי פרנסה קבועה בביתי? רבי נחמן רוצה לאמת אותנו, כמו שהוא אימת אותנו כבר במשפט הראשון, בין האורח לבין בעל הבית. רבי נחמן מבקש לאמת אותנו בין הבית לבין העולם. עוד פעם מתח בין הפנים לבין החוץ. פרנסה קבועה, משרה קבועה, במידה רבה הופכת את האדם לבעל בית. הוא הופכת את האדם לאיש של בית. נכון שגם הוא יוצא החוצה לעולם. נכון שגם הוא הולך למפעל לעבוד בו כל יום באותו מקום. נכון שגם הוא הולך למשרד בכל יום. נכון שגם הוא הולך לבית ספר שהוא מלמד בו כל יום. הוא יוצא החוצה, הוא נפגש עם העולם. אבל העובדה שמדובר בפרנסה קבועה, העובדה שמדובר בתלוש קבוע, העובדה שמדובר במשהו שהוא מסיר מאדם את הדאגה ומכניס אותו לשגרה של חיים, הופכת אותו לאיש בית, לפרנסה קבועה בביתי. זה הבית שלי. שם אני מתפרנס. מול רק מחייתי מן העולם. מי שאין לו פרנסה קבועה, מי שצריך כל יום לתור אחר עבודה, הוא הרבה יותר פתוח לעולם, הוא הרבה יותר חי בזיקה לעולם. הוא לא עולה על אוטובוס שלוקח אותו ישירות לאותו משרד ולוקח אותו משם בחזרה, או אוטו. הוא נפגש עם העולם, הוא יוצא החוצה, הוא מחפש, הוא מקשיב, הוא קשוב. הוא לא נשאר בבית. במידה רבה גם מי שעובד במפעל קבוע או במשרד קבוע, הוא כאילו עובד בבית. העובדה שבין הבית שלו לבין המשרד יש קו אוטובוס, או יש אוטו שהוא נכנס ולוקח אותו מכאן לכאן, לא הופכת אותו לנפגש עם העולם. הוא איש בית, הוא בא לבת. מי שיוצא החוצה ומחפש, הוא בעצם נפגש עם העולם. ויכול להיות שרבי נחמן פותח לנו כאן פתח לגבי אותו אדם, אותו בא לבת, שאומנם הוא בעל בית, ככה הוא מוצג, אבל יכול להיות שהעובדה שאין לו פרנסה קבועה, פותחת אצלו איזשהו פתח, וכאן יש איזשהו סיכוי. יש סיכוי לאורח להיכנס, יש סיכוי להיפגש עם העולם. הוא פונה החוצה, הוא מפרסם את עצמו, הוא מפרסם את הניסים, הוא בעצם נפגש עם החוץ. הוא בעצם מסתכל האם קלטה רגל מן השוק או לא קלטה רגל מן השוק. הפגישה שלו עם החוץ זה גם הסיכוי שלו להשתחרר מהבלבטיות שלו, שרבי נחמן יבקר אותה כפי שנראה מיד בהמשך. כך בעצם מסתיימת השאלה הראשונה. אבל האורח איננו מרפא, והוא שואל אותו שאלה נוספת. ושאל לו, מה אתה לומד? והשיב לו. האורח שואל אותו שאלה נוספת. יש לו עוד התעניינות. וכאן יש כבר שאלה שהיא לא שגרתית. כאן כבר יש שאלה מקורית. מה אתה לומד? הוא שואל אותו. במידה רבה, השאלה הראשונה היא שאלה אינפורמטיבית. השאלה השנייה היא שאלה של תוכן. היא שאלה פנימית. מה אתה לומד? במה אתה עוסק? מה מעניין אותך? מה התחדש לך? השאלה השנייה היא שאלה שבעצם מזמינה שיח אחר. ואכן, אמנם רבי נחמן לא מגלה לנו מה הוא השיב לו, והשיב לו. הוא לא אמר לו אני לומד בבא קמא, הוא לא אמר לו אני לומד רבי נחמן, הוא השיב לו. זה לא מה שחשוב. אבל מה שחשוב שבעקבות התשובה הזאת, המשפט הבא, והיו משיחים יחד עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאוד. איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה? הוא לא יודע. הוא לא יודע איך מגיעים למעלה שבקדושה. אבל הנקודה המשמעותית פה זה שמשהו התעורר אצלו. השאלה השנייה שחרגה מבקשה להחלפת מידע, במה אתה עוסק, במה אני עוסק, השאלה השנייה ביקשה להיכנס פנימה. עד שנכנסו בתוך שיחת דברים. אגב, נכנסו לשיחת דברים היוצאים מן הלב. עוד פעם יש פה כניסה ויציאה, עוד פעם יש פה פנים וחוץ. אבל בכל אופן, הם נכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. השאלה השנייה, הבקשה להיכנס פנימה, היא מזמינה בעצם דיון יותר פנימי. כשאנחנו מסתובבים בעולם ופוגשים אנשים ושואלים במה אתה עובד, והוא אני עובד בזה, אני עוסק בזה, אני בהייטק, אני בתורה, אני בחינוך, אני... השיחה הזאת במידה רבה היא שיחה אינפורמטיבית שלא מזמינה שיח פנימי, שהיא לא מבקשת באמת, היא לא מתעניינת באמת במה עובר עליך. רבי נחמן מבקש אותנו, מלמד אותנו לשאול שאלה אחרת, להיפגש עם אנשים ולא לשאול אותם במה אתם עובדים, או אולי לשאול אותם גם כשאלה ראשונה, אבל לא לוותר על השאלה השנייה. השאלה שאומרת, מה למדת לאחרונה? מה התחדש לך לאחרונה? מה אתה עוסק? מה אתה עוסק לא בעבודה, באמת? מה מעניין אותך? זוהי שאלה שבאמת מזמינה רצון לשיח פנימי. מזמינה אותי פנימה, לתוך מי שאני שואל אותו, ואותו אליי פנימה. והמדהים הוא מה קורה לבעל הבית. פתאום הגיע האורח, משתלט, מתקיף בשאלות חודרניות, שואל ולא מרפא, לא נותן רגע מנוחה, נכנס, לא שואל רשות. והדבר הזה מוליד השתוקקות. הדבר הזה מוליד בקשה. הדבר הזה מוליד שיח פנימי שמעורר אצל הבעל הבית איזושהי בקשה פנימית, איזשהו חיפוש פנימי. נדמה שרבי נחמן במקום הזה מבקש ללמד אותנו יסוד מאוד מאוד חשוב. בייחוד אם נלך בדרך שפתחנו בה, שמדובר פה אולי בעצם על שיח פנימי, לא על שני אנשים, על אורח שנכנס לתוכו של בעל הבית, שהוא נמצא בקרבו. ובעצם רבי נחמן מבקש מאיתנו לפתח סוג של רפלקסיה. כשאנחנו אומרים רפלקסיה, אנחנו מתכוונים לאיזושהי יכולת להתבונן על עצמנו מבחוץ. להפוך להיות הרוחים של עצמנו. אנחנו חיים כבעלי בית. אנחנו בעצם מתמסרים אל עצמנו, אל הנוכחות של עצמנו, אל היותנו, ובמידה רבה מאבדים את הרפלקסיה, או עלולים לאבד את הרפלקסיה. היכולת להתבונן על עצמנו מבחוץ, היכולת להיות הרוחים של עצמנו, זה בעצם היכולת לבטל את הברור מאליו. זה בעצם היכולת להניח שאנחנו לא יודעים. זה בעצם היכולת להתבונן על כל מה שאנחנו עושים, ולשאול את עצמנו את השאלות שמישהו מבחוץ היה צריך לשאול אותם. במה אתה עוסק? מה למדת? מה מעניין אותך? היכולת להיות האורחים של עצמנו, היכולת לפתח שיח פנימי של עצמנו, שבו אנחנו משתחררים מהבלבטיות, מהקביעות, מהשגרתיות, מהברור מאליו. אני יודע בדיוק מתי אני כאן, ולאן אני הולך, ומה אני עושה, ובתוך איזה מהלך אני נמצא, ואיפה אני אהיה מחר, ואיפה אני אהיה בעוד שבועיים, ובמה אני עוסק, ומה למדתי כדי שאני אוכל לעבוד בו, ומה התוכניות שלי, ומה יהיה הקידום הבא שלי, ומה יהיה התפקיד הבא שאני אעשה. הבלבטיות שלנו היא מאוד מאוד ברורה. הבלבטיות שלנו משאירה אותנו בתוך מסגרות מאוד מאוד קיימות וברורות. ואנחנו פתאום צריכים לרגע אחד להיות אורחים, אורחים של עצמנו, לתת לאורח להיכנס בקרבנו, להשתלט עלינו ולשאול שאלות. מי אנחנו? מי אני? מה זאת אומרת מי אני? אני יודע מי אני. לא, אני לא יודע מי אני. במה אני עוסק? מה זאת אומרת? אני יודע מה אני עוסק. אני כבר 10 שנים נמצא במקום העבודה הזה. אבל במה אני עוסק? רגע, זה כל כך פשוט? זה כל כך ברור? מה למדתי? אני יודע מה למדתי. אבל אני בכל זאת שואל, להיות אורח זה היכולת הרפלקטיבית שלנו להתבונן על עצמנו במבט תמה ולשאול. זהו שיח פנימי, מלמד אותנו רבי נחמן, שמוליד השתוקקות. רבי נחמן כותב בכמה מקומות ששיחת חברים יכולה להוליד צמאון לאל חי, יכולה להוליד השתוקקות להשם יתברך. אבל רבי נחמן גם כותב שהשיח הפנימי שמתרחש אצל האדם בתוך עצמו בהתבודדות, בבירור, בהתוודות, במקום הזה של השיח הפנימי יכולה להיוולד השתוקקות כמוסה שבתוך הבלבטיות שלנו הייתה נעלמת. לא התגעגעתי לכלום, לא השתוקקתי לכלום, כי הכל ידוע, הכל ברור, לכל דבר יש לי תשובה. אבל אם אני הופך להיות פתאום אורח, אם שום דבר לא ברור מאליו, אם בעוד רגע אני יכול להיות מגורש, החוויה של אורח היא חוויה של ראיות, היא חוויה של סקרנות. האורח הוא סקרן. בעל הבית שנכנס לביתו הוא לא סקרן, הוא יודע כל דבר איפה הוא נמצא. האורח שנכנס לבית הוא סקרן, הוא שואל שאלות, הוא לא יודע כלום. שום דבר לא ברור מאליו, הוא יכול להיות מגורש מהבית בעוד דקה. זוהי חוויה פנימית שאדם צריך לפתח כלפי עצמו, שהוא יכול להיות מגורש מעצמו, שהוא לא יודע שום דבר איך הוא מונח אצל עצמו. והשיח הפנימי הזה של האדם יכול פתאום לחשוף מקומות רדומים של השתוקקות, של געגוע, של ציפייה, של בקשה להשם יתברך. וזה מה שמתחולל בתוך האדם. והוא מתגעגע, והוא מבקש את השם. ואז אומר לו האורח, כך ממשיך הסיפור, אחרי שהוא מתאר שהוא משתוקק ומתגעגע מאוד, איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה, אמר לו האורח, אני אלמד עמך. אני אלמד אותך. ותמה הבעל הבית, והתחיל לחשוב, אולי אינו בן אדם? כלל? החזר וראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. מה כל כך מבלבל? מה בלבל את בעל הבית? שהתשובה המאוד התמימה, המאוד פשוטה של האורח, אני אלמד עמך, בוא נלמד ביחד. אתה משתוקק, אתה מתגעגע, אתה רוצה לדעת איך משיגים ומגיעים לאיזה דבר מעלה שבקדושה, בוא נלמד ביחד. מה זה כל כך מעורר את תמיהתו של בעל הבית שהתחיל לחשוב אולי אינו בן אדם כלל? מה כל כך מבלבל פה? נראה שבעל הבית והבלבול הזה שאוחז בו ברגע שמציע לו האורח ללמד אותו מבטא את יאושו של בעל הבית את הסקפטיות של בעל הבית מן האפשרות להשיג דבר מעלה שבקדושה. אם יש פה מישהו שאומר בכזאת פשטות, אין בעיה, אתה רוצה להשיג איזה דבר מעלה שבקדושה? בוא נלמד ביחד ונשיג. הפשטות הזאת, הנאיביות הזאת, שאפשר להגיע לדבר שבקדושה, היא זו שמבלבלת את בעל הבית וגורמת לו לחשוב שאולי הוא לא בן אדם כלל. בן אדם כלל, מן השורה, בן אדם כלל נורמלי, לא חושב שאפשר להגיע, שאפשר להשיג איזה דבר מעלה שבקדושה. הוא התייאש. קודם כל ההשתוקקות נעלמה. קודם כל הגעגוע. ואם כבר באיזושהי סיטואציה הגעגוע מתעורר, ההשתוקקות מתעוררת, מיד מזכיר לעצמו בעל הבית, אבל זה דמיוני, אי אפשר להגיע, אי אפשר להשיג. איך אפשר, בתוך השגרה, בתוך החיים הרגילים, להגיע לאיזה דבר שבקדושה, להצליח, זה לא אנושי, זה לא בני אדם. זה אולי יצורים אחרים, זה מלאכים, זה צדיקים שהם למעלה מהמעלה האנושית. אבל אני, שאני בעל הבית, שאני אדם פשוט, שאני אדם שעובד, שיש לו את עול הפרנסה על החיים, אני יכול להגיע לאיזה דבר בקדושה, ובכזאת פשטות, פשוט ללמוד איך לעשות את זה, ולהגיע ולעשות, זה לא יכול להיות. הוא לא בן אדם. זה איננה אפשרות בכלל. רבי נחמן מלמד אותנו פה, שהנאיביות הזאת, הפשטות הזאת, של אותו אורח, שאפשר להגיע לדבר שבקדושה, זה בסדר להשתוקק, זה בסדר לרצות, וגם אפשר להשיג. התמימות והנאיביות הזאת היא התכונה של האורח שבעצם מבלבלת את בעל הבית וגורמת לו לחשוב שהאורח הזה הוא איננו אנושי. בעל הבית פשוט לו שאי אפשר לעשות את זה. בעל הבית פשוט לו שזה לא אנושי, שזה לא נורמל. מצד שני, חוזר ומסתכל בעל הבית ואומר לעצמו, ראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם, ראה שהוא מדבר עמו כדרך בני אדם. כלומר, הצד השני של המטבע זה שבכל זאת הוא מדבר איתו בשפה אנושית. בכל זאת הוא בן אדם. בעל הבית חי בדיכוטומיה מוחלטת. שאו שאתה מדבר כמו בני אדם, או שאתה חי בתוך המציאות, או שאתה מבין בענייני פרנסה, בענייני כלכלה, בעניינים של החיים של העולם הזה, ואז אין שום סיכוי שאתה יכול להאמין ולחשוב שאפשר להגיע לדבר שבקדושה. או שאתה חושב שאתה יכול להגיע לדבר שבקדושה, אבל אז אתה לא בן אדם, ובטח שאתה לא מדבר כדרך שבני אדם מדברים. זוהי הדיכוטומיה שמאפיינת את בעל הבית. בעל הבית חי בדיכוטומיה קיצונית בין היכולת להגיע לדבר שבקדושה לבין החיים בעולם הזה. וזה מבטא את הייאוש שלו מהיכולת להשיג, ואפילו את המקום שבו ההשתוקקות עצמה נעלמת. והאורח מציג עמדה אחרת. האורח הוא תמים, האורח הוא נאיבי, הוא כמעט ילדותי. רבי נחמן מדבר הרבה פעמים על בני הנעורים, שבעצם מאמינים שאפשר להשיג השגות גדולות, והזקנים המבוגרים הם אלה שמונעים אותם מלעשות זאת, שמזלזלים בהם, שהם סקפטיים, הם כבר ניסו הכל ולא הצליחו. ובני הנעורים, התמימים, הנאיבים, חושבים שאפשר. והנה יש פה איש שהוא אורח, שהוא לא הסתאב והתגשם בתוך הבלבטיות, שהוא הראי, שהוא נודד ממקום למקום, שהוא לא מחויב. ומסתבר שהראיות הזאת, מסתבר שההשתחררות הזאת מהבלבטיות, מהמסגרות, מהעול, המקום הזה הוא זה שמאפשר גם לאדם להיות נאיבי ולחשוב שאפשר להשיג. בכזאת פשטות, ובתוך המציאות הזאת נמצא בעל הבית, בתוך השיח הפנימי הזה עם עצמו, שמצד אחד הוא אומר, זה לא אנושי, זה לא נורמלי, אי אפשר להשיג, אבל מצד שני הוא אומר, אולי אפשר. מצד שני, האורח שבתוכו, שמבקש לפרוץ את הבעל הבתיות הזאת, שמבקש להשתחרר מהשעבוד הזה, מהשעבוד הזה שקודם כל בכלל מסתיר את ההשתוקקות, ואחר כך גם כשהיא נחשפת, הוא לא מאמין שהיא ברת קיום, שהיא ניתנת למימוש. האורח מבקש מבעל הבית להשתחרר מהמקום הזה. ובעל הבית, אחרי שהוא עובר את המתח הזה, אחרי שלרגע הוא מאמין שאולי בכל זאת אפשר, שבכל זאת זה בן אדם, ואולי יש משהו במה שהוא אומר, ברגע הזה הוא מחליט להאמין באותו אחד, ועל איך הסיפור מתגלגל וממשיך, בעזרת השם נראה בפעם הבאה. חג אורים שמח. כל טוב.